ברוך ש...
בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
טוב ילדים אהובים, ושלום גם לבוגרים. הנה לפנינו פרק ב' בסיפור על הבית יוסף. בגלל מסגרת הזמן הקצוב לסיפורים שלנו בערוץ 7, נאלצתי לפצל את הסיפור לשני חלקים, אשר התחלקו בטבעיות גמורה לפרק א', מרן בגולה, ופרק ב', מרן ביותו בארץ ישראל. אשר על כן נמשיך הערב בתיאור תמציתי מאוד של חייו בעיר המקובלים צפת, עיר הקודש. כן ילדים, צפת היא אחת מארבעת הערים הקדושות, ירושלים, טבריה, חברון וצפת. כדאי לדעת זאת. מרן בארץ ישראל. רבי שלמה אלקבץ, האיש אשר כתב את הפיוט הנפלא לך דודי, היה הראשון שעלה לארץ ישראל. ומרן בגיל 48 יצא בדרכו, בעקבותיו, לארץ ישראל עם משפחתו בשנת ריש צדי ה. והגיע לעיר צפת אותה איבה למושב לו. הוא ראה בעיר הזאת קריית קודש, שבה יוכלו מעייניו לנבוע ללא מפריע. העיר שימשה אז מרכז רוחני ומסחרי חשוב. והייתה בה אווירת רוגע, כראוי לקהילה גלילית השוכנת על הגבוהים שבהרי הארץ הקדושה. בין המנהיגים הרוחניים שכיהנו בקודש, עירכה צפת של אז את הארי הקדוש ואת תלמידו רבי חיים ויטל. מדרונות הערים והחורשות שעיטרו ביופיין את העיר היוו רקע נהדר לקיומם של מנהגים קבליים אפופי רמז וסוד, אשר נשמרו בטהרה על ידי חבורות קדושות, ביניהם רבי יעקב בירב, רבו ומורו שאימו למד בעבר, אשר הכין עצמו לקראת כניסתו העירה של רבי יוסף קארו, בחרדה ובציפייה. ביחד עם כל יושבי העיר אשר חלקם הכירו אותו עוד מימי קושטה ואדריאנופול. שעת בין הארבעים החלה לעשות את דרכה דרך חלונות בית המדרש פנימה. מתוך קבוצת הלומדים התרוממה דמותו עטורת ההוד של רבי משה קורדוברו, אשר החל לדרוש כשהוא מתרכז בעולמות נסתרים. הדרשה החלה ואורות זוהרים ונאצלים מילאו את חללו של בית המדרש. לפתע נפתחה הדלת, ועל הסף עמד איש גבה קומה. הוא הטיל צל ארוך של שקיעת החמה על פני חבר הלומדים הקדושים, אשר הקשיב לדברי התורה. משהו מעורר הפתעה היה במראהו של האיש, הלא הוא רבי שלמה אלקבץ, ראו משכבר הימים של מרן הבית יוסף. בהבעת פניו ניכר היה כי בפיו בשורה שאינה רחוקה מן ההכרזה כי בא בן דוד. מוריי ורבותיי, הפר קולו את הדממה ששררה בהיכל, מרן בא ולא יסף. הרגע הבא היה כולו מקודש ליציאה רבתי של כל הנוכחים בבית המדרש ואיתם כל תושבי הרובע. כולם התקהלו על הדרך המובילה מן העמק שבירקתי העיר והנכנסת אל חצר ביתו של רב הקהילה רבי יעקב בירב, המרה דאטרה של עיר התורה צפת. אנשים וטף צבעו על פתח השער של החצר, בלטו מתוכם דמויותיהם עטורות הקודש של חכמי העיר. כולם חיכו בדריכות כשעיניהם נעוצות במעלה הדרך. ברוך שחלק מחוכמתו לרעב, נשמעה הברכה בשם ומלכות מפי כל ההמון, כאשר סוף סוף חצו מרן ומלוויו את המעבר הצר שהותירו ביניהם המתקהלים בסמטאות. דמעות חמות שטפו את פניו כאשר קרא מרן ברך ונשק את שולי גלימתו של ידידו רבו ומורו רבי יעקב ברב. ההתרגשות שאחזה את הכל פינתה לפתע את מקומה להתרוממות רוח של תפילה, ומישהו יפנה ראשו אל עבר עיר הקודש ירושלים, והחל קורא בקול: והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית. כל הציבור הגדול הצטרף לענות אחריו: ברכו את השם המבורך. תפילת ערבית הראשונה של מרן הייתה תחת כיפת השמיים, שם בסמטה הצרה שבתוככי העיר העתיקה בצפת, בתוך קהל קדוש של מאות אוהביו ומקבלי פניו. מאז שנת ריש צדי וב, כשהגיע לעיר צפת מורנו רבי יוסף קארו, נהפכה צפת לגן עדן של מטה לכל אדם הרוצה להתעלות במעלות התורה. הכל אפשר כאן ללמוד, החל בתורת הנגלה וחלה בדרש ובסוד. בצפת הזוהרת באור התורה והמגדלת את ארזי הלבנון אלה גדולי התורה ומנהיגיה לדורות, דאג מרן שלא יפגעו בתלמידי חכמים עניים, וכל אדם שתורתו אומנותו קיבל כסף מכספי הנדיבים שבחוץ לארץ. והנה הגיע יום גדול, הארי הקדוש משדך את ביתו עם בנו של מרן, כולם מוזמנים. כתום הטקס קם רבי משה אלשיך ונשא דרשה בפרשת השבוע, פרשת ויצא. בפרשה זו פירט רבי משה את תחבולותיו של לבן הארמי נגד יעקב אבינו. בתורה נאמר כי לבן החליף את משכורתו של יעקב 10 מונים. מכאן למד רבי משה כי לבן השתמש נגד יעקב ב100 תחבולות. וכל 100 תרמיות השקר של לבן הארמי כנגד בן אחותו יעקב נרמזו בפסוקים המפורשים. בכל אותה עת ישב בין המאזינים אדם אחד ולא הפסיק לצחוק. כל משפט של רבי יעקב אלשיך אשר נשא את דבריו במסיבת החתונה של בנו של רבי יוסף קארו עם ביתו של הארי הקדוש, כל משפט הסתיים בצחוק גדול של אחד המסובים. היה זה הארי הקדוש בעצמו אשר ישב והקשיב לדרשתו של רבי משה אלשיך ומדי פעם צחק. הארי טען שכל דרשותיו של אלשיך היו אמת לאמיתה, לכן התפלא הקהל: מדוע זה צוחק הארי? עם תום הדרשה הסביר הארי את פשר צחוקו: ראיתי פתאום את לבן הארמי בעצמו עומד ליד הבימה, עליה עמד אלשיך ודרש. ואחרי כל תחבולה שפרט רבי אלשיך, נהנה לבן הארמי בראשו. רק הארי הקדוש ראה את דמותו כמובן. לבן הארמי נהנה בראשו כי אומר: הן, אכן כך הייתה מחשבתי. עכשיו אתם מבינים למה צחקתי, שאל הארי הקדוש, למראה המחזה המשעשע של לבן הארמי העומד שם בצפת ליד הבימה במסיבת החתונה ומהנהן בראשו לכל תחבולה שמפרט רבי משה. מראה כזה ניתן היה לראות רק בצפת, עיר הקודש, וכמובן רק בעיניו של אדם כמו הארי, שאין דבר נעלם ממנו, שהיה מחותנו של הבית יוסף. רבי משה אלשיך התרגש מאוד מדבריו ומצחוקו של הארי הקדוש, ועל כן גחן ונשק לו, שם נוכח כל קהל החוגגים במסיבת החתונה. בימים מסגבים אלה הייתה עיר הקודש צפת בשיא תהילתה, מגדל עוז לענקי הרוח. הנה מספרים המקובלים בני אותו דור כי באחד הבקרים שלפני ימות הפסח הזמין הארי הקדוש את ידידו רבי יוסף קארו להתפלל עמו שחרית בבית מדרשו. דרך חלונות בית הכנסת לעבר ההרים המשתפלים מנגד נשקפו אותה שעה שיירות חמורים בדרכם לתחנות הקמח שעל מפלי המים של הוודי. היה זה בעיצומה של תפילת 18. רבי יוסף קארו היטה לפתע את ראשו מבעד לסבחת החלון, שעה שהבחין ביהודי המוביל על חמורו שקי חיטין בחזרה מן הריחיים לאפיית המצה השמורה. החמור היה ללא עוקף על גבו. שקע רבי יוסף בהרהורים, שמה זעת החמור מחמצת את החיטין. תוך כדי הרהורים נשתהה רבי יוסף קארו בתפילתו. החזן המתין כדבר המובן מאליו לאורח הרם שיסיים את תפילת 18. בעוד יתר המתפללים סיימו הזה מכבר. הארי שלח חיוך סלחני לעבר אורחו, בהעירו באוזני החזן. רבי יוסף קארו שקוע אתה במחשבה אם זעתו של חמור מחמצת או לא. המתנה. ואז בפנותו לאורחו הוסיף רבי יוסף, חזקה שהיא אינה מחמצת, המשך בתפילתך. תמה ונדהם, רבי יוסף קארו, מניין ידע מארחו את סוד ליבו, את מחשבותיו. המשילו אותם בצפת לשני יסודות עולם, לשני ענקי רוח שחברו יחדיו, הארי בסודותיו ורבי יוסף קארו בהלכותיו. מרן עמד גם בראש בית הדין הגדול בצפת, ובתוקף תפקידו הוא דאג לצורכי הציבור, וכל בעיה שהתעוררה אצל הפרט או אצל הכלל הובאה לפניו. צפת קיבלה את מרן בזרועות פתוחות, ורבי יוסף קארו החזיר לה כפל כפליים על כל אשר העניקה לו. בשנת שין למדהי הסתלק מרן רבי יוסף קארו לבית עולמו. ליהודי צפת ובכל תפוצות ישראל גדול מאוד היה האבל. יהודי צפת לא ידעו את נפשם מרוב צער. הם הסתובבו אבלים וחפויי ראש. מה יעשו אתה? כיצד יחיו בלי מנהיגם הגדול? עמדו כולם מתגודדים בסמטאות והקשיבו לדברי הקינה. הנה שמש אורו ימש. גם כוכבים אספו נוגהם. מזלות גם שבת חגם. כל אחד שם עומד נדהם. מלאכי עליון מר יבקיון. אורח לצדיק מישרים. ברחו עמים צור עולמים, נשמת צדיק אליו נאסף, חבל על דאבדין ולא משתכחין. אהוביי היקרים, יהי רצון שנשמע בשורות טובות, ולילה טוב מענת.